כל חי אונליין, 93fm.co.il.
אבל אני רוצה לתאר בפניכם איזשהו רעיון. פעם הגיע איזה הצעת שידוך, בחור ובחורה, אני חושב שהיו ראויים להקים בית נאמן מאוד בישראל. ואני שמעתי מההורים של צד אחד שהם לא מעוניינים באותו שידוך, וניסיתי להבין למה. כי כאב לי, אמרתי לעצמי, יש פה פוטנציאל טוב. אני לא עוסק בשידוחים, אני מעולם לא קיבלתי את משת חנות למרות שעשיתי כמה שידוחים, אין לי שום אינטרס בעניין הזה, אבל כאב לי. ואז שמעתי תשובה שמבטאת את מה שאתם אומרים ברמה אחרת, בצורה מקבילה, הרבה יותר נמוכה. אנחנו משפחה עשירה, אנחנו משפחה עם כסף. המשפחה השנייה אין לה כסף. הם בכלל לא יכולים להבין את אורח חיינו. זה כל כך רחוק, זה כל כך לא מתחבר בכלל. אז נכון שהבחור והבחורה יכולים להתחתן, ואמרתי לעצמי באותו רגע, עקיבא ורחל, עקיבא ורחל, עקיבא ורחל. מה קורה פה?
אבל עקיבא ורחל היו זוג אחד, אתה שוכח.
ברור. ולכן אני אומר
אין הרבה זוגות כאלה.
ולכן אני אומר שזה משחק במגרש של גדולים. זאת אומרת, כאילו, אדם שיכול להסתכל במעבר ולהגיד לעצמו שהמגבלה הפיזית שיש לבן אדם אינה מעידה כלל וכלל על היכולות הנפשיות, המנטליות, הרוחניות של האדם האחר, זה קצת...
וגם הפיזיות, שתדע לך, וגם הפיזיות.
אוקיי.
אני אולי, אם אפשר להוסיף איזשהו משפט, אם אפשר לחשוב, אז נניח שהורים, לצערנו יש היום המון בחורות וגם בחורים שלא מתחתנים בגיל הצעיר, גם במגזר החרדי. ואם הורים היו, כמו שהרב אמר וגם הרב נתנאל אמרו, חושבים קצת מעבר ואומרים, רגע, יש כאן בחורה או יש כאן בחור, לא צעירים, שעדיין לא התחתנו. אז בעצם מה עדיף? מישהו שאנחנו לא יודעים מה הרקע שלו, שאולי יש כאן בעיות שמסתירים מאיתנו, ולצערנו יש היום הרבה, או מישהו שיש לו איזושהי נכות פיזית, והיא רק נכות פיזית, קלה יותר, קלה פחות, אז אולי נברר עליה, ונשמע מה זה אומר, וכמו שליאת אמרה, אולי נראה קצת מעבר, ומה אותו אדם שעומד מולנו, הגבר או האישה, לא חשוב, יכולים בעצם לתת. ואני חושבת שבכל זוגיות יש תמיד צד שהוא מכיל בנושא מסוים, וצד שהוא יותר זקוק
להכלה.
וזה כמו שהרב אמר פעם, אדם נכה פיזית בנכות מאוד מאוד קשה, שהוא אחד ממובילי המאבקים של הנכים בישראל, אמר, אצלי הנכות היא נכות נראית. אף אחד לא יכול לא לראות אותה. אבל אין איכות, אין אדם בלי איזשהו קושי, וכל קושי צריך להכיל אותו. ואם מי שיכול לראות בעצם מעבר, אני חושבת שזה רווח של אותו אדם. זה באמת גדלות, זה באמת יכולת שלא קיימת לכל אחד.
הרבה פחד, הרבה פחד, אבל...
ואני חושבת שהיא באה מהנושא שהזכרתם מקודם, של החסד. כי החסד שווה רחמים. צדק הוא לא חסד. צדק הוא להגיד, כמו שהרב נתנאל אמר, יש דברים שאני זקוק לעזרה, או אנחנו זקוקים לעזרה, ומי שיודע בשפה המקצועית זה נקרא לסנגר על עצמו, זאת אומרת להגיד, כמו סנגור בבית משפט, אני זקוק להגדלה, אני זקוק לעזרה בחציית כביש, לא חשוב, כל אחד בתחום שהוא זקוק, אבל מעבר לזה, כמו שהרב נתנאל אמר, אני אבא שהולך עם הילד לגן משחקים, או אני אמא שמכינה ארוחת ערב לילדים שלי, ובין הילדים שלי האוכל שלי טעים או לא טעים, לא כי אני רואה או לא רואה, כי השקעתי או לא השקעתי, או אני יודעת לבשל את הדבר הזה או לא יודעת לבשל את הדבר הזה. ביניהם אני סתם אמא.
כן. טוב, תשמעי, האמת היא שזה, אני חושב, אחד התוכניות המרתקות ביותר, אבל אנחנו, מרוב שזה מרתק, אנחנו קצת מאבדים את השעון שלנו, ופה רומזים לי שזה לא בסדר. טוב, אז אנחנו עכשיו, הרב נתנאל, ברשותך, נצא לעוד אתנחתה מוזיקלית, מקבץ פרסומות, ואנחנו נשוב. רב דוביץ', שהוא ירד מהקו ותחזור אליו, מה אתה אומר? כן, בסדר, הנה, אז נתנאל, יש לך ככה את הזמן לעוד איזה קוסטי קוס קפה, לגנוב איזה בורקס קטן, ואנחנו מיד שווים.
הלכתי, חיפשתי חומות של תקווה ושוטטתי בחושך. חיפשתי אותך בתוך נבחי נשמה. החושך גבר על האור. חיפשתי מקום מסתור לצדך, לאור שלך. גלי הים וכל אשר בם שטפו את התועה. האהבה בעמקי נשמתי נרדמה. החושך גבר על האור. חיפשתי מקום מסתור לצדך, לאור שלך. גם כי שמעתי אבנים זועקות, אנשים דוממים ושותקים. גלגלי הזמן, המזלות לא מלמדים, לא מקיימים. החושך גבר על האור. חיפשתי מקום מסתור לצדך, לאור שלך. הלכתי, חיפשתי חומות של תקווה ושוטטתי בחושך.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
ערב מתן תורה, מבצע מיוחד בבטן חלקנו להגדלת כבוד התורה. 5 דקות לימוד ביום ויש לכם חלק. מזמינים ספרון לימוד חווייתי חינם עם משנה, גמרא והלכה, המחולק בחודש זה עם תפילת השלה, ושמכם יוזכר על קבר השלה בערב ראש חודש סיוון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3029, ותן חלקנו חוויה רוחנית מרגשת. כוכבית 3029.
שימו לב, 30 ביוני הוא היום האחרון להגשת בקשה לפני שיוחמרו התנאים הרפואיים לקביעת אחוזי נחות במגוון רחב של מחלות. אל תוותרו על הכסף המגיע לכם. התקשרו עכשיו, כוכבית 2468.
גם אתם מודאגים ולא ישנים בלילות? מתמודדים עם נוער מתמודד? ערכים מזמין אתכם לסמינריון ייחודי בתנאי נופש, בו תקבלו כלים מעשיים ותעצמות נפש להתמודדות עם נוער מתבגר. תוכנית עשירה ומעצימה עם בחירי המרצים בהשתתפות הרב אורי זוהר והרבנים דוקטור שלום סרברניק, דוקטור דניאל נשיא, צבי אלי בן צור ואהרון לוי. הסמינריון מיועד להורים והתקיים בפרשת שלח מיום חמישי י' זין סיוון עד מוצאי שבת במלון בלילות. בדבריה, לפרטים חייגו כעת 1-800-800-750. ערכים.
תמיד חלמת להיות אחות? בואי ללמוד בלניאדו, בית הספר לאחיות הוותיק ביותר בציבור החרדי. לימודים באווירה חרדית, תמיכה מקצועית של מרכז רפואי גדול, תואר אקדמי מהמרכז האקדמי רופין, ולמתאימות, השמה בעבודה. הרשמי עכשיו בטלפון 09-860-4778.
דוקטור, אני חייב הלוואה.
הלוואה? אז למה באת אליי?
כי אני פוחד ללכת לבנק שלי.
הבנתי. אתה סובל מבנקופוביה. תנוח בבית, ואני רושם לך את הטלפון ואת כתובת האתר של בנק ירושלים.
לקוחות כל הבנקים. הלוואה עד 60,000 שקלים מחכה לכם עכשיו באחד מסניפי בנק ירושלים. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5727. בנק ירושלים. תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
דאצ'יה לוג'י. רכב 7 מקומות שיש בו את כל מה שהמשפחה שלכם צריכה. מרווחת לכולם ותא מטען ענק. במחיר הכי משתלם בישראל. החל מ-99,490 שקלים. דאצ'יה, כוכבית 5755.
אתה, כן כן, אתה. תמיד חלמת לעבוד במשרד פרסום מוביל, לבנות קמפיינים מנצחים, לעשות יחסי ציבור לחברות המובילות במשק או בתחום הפוליטי? שלום, כאן איתן דופקין, מנהל השלוחה החרדית של הבית ספר בבני ברק. בוא ללמוד פרסום ויחסי ציבור בבית ספר, בית הספר של איגוד חברות הפרסום. הזדרז להירשם.
לקביעת פגישת ייעוץ אישי תתקשרו עכשיו 03-579-2111. מלגות לזכאים 03-579-2111. הבית ספר של חברות הפרסום.
מוכר או מזכיר דירה? צלצל ופרסם חינם ללוח הארץ, הלוח המוביל בארץ לציבור החרדי. חייגו עכשיו 03-80-5-2 03-80-5-2.
תחרות עוגת שבועות המיוחדת מבית פיצלה בעיצומה. חושבת שבידך המתכון המושלם? רוצה לזכות בסופש זוגי וב-1,800 שקלים במזומן? שלחי את מתכון עוגת השבועות שלך כבר עכשיו לאתר כל חי או לפקס 03-578-5541. ואולי את תהי הזוכה החגיגית.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, חזרנו לכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו נמצאים בתוכנית שהיא מרתקת במיוחד, כי היא באמת כאילו לא שגרתית, כי היא מביאה אותנו למקומות שאנחנו לא מכירים, ואני חושב שחוסר ההיכרות והפחד, ואנחנו גם מגיעים ככה בתוכנית לרבדים מאוד 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 עמוקים של נפש האדם ושל גדלויות. דיברנו פה עכשיו על נושא של שידוכים ועל נושא של אנשים כאילו חושבים שאדם שיש לו מגבלה פיזית אז הוא אדם שלא ראוי אולי בברירה הראשונה, נקרא לזה באופציה א', להתחתן איתו. ואנחנו רואים פה, יושבת פה ליאת שעדיין מצפה לגאולה, ואני מאמין שהיא תבוא בקרוב מאוד. ויש לנו את, כן, המיקרופון שלך עדיין סגור כשאני מדבר, ויש לנו את עדינה נוח שהיא מורה תומכת ראייה לתלמידים, והיא עשתה לי פה עכשיו איזשהו תרגיל שאני עוד מעט אספר לכם, מאזינים יקרים, על התרגיל הזה, וזה באמת ככה מביך, לא פשוט. ואנחנו עדיין בנושא הזה, אבל אני רוצה עכשיו קצת לחזור אחורה, ולדבר על כמה וכמה דברים בעיקר, ותרשו לי רגע להיות קצת אנוכי לטובת הדיון. אני שואל אתכם שאלה ותענו לי בכנות. אני ברוך השם אדם עם הרבה מגבלות, אבל אין לי מגבלת ראייה. כשאני רואה אדם בכביש עם מקל, הלב הרחום שלי שהקדוש ברוך הוא נטע בתוך החזה שלי הוא כזה שישר אומר בוא נעזור לו. מצד שני אני אומר אולי אני מפדח אותו, אולי אני מבייש אותו שאני מציע לו עזרה. זו דוגמה אחת. יש הרבה מאוד דוגמאות. אוטובוס מגיע והוא מנסה למצוא את דרכו, ואני נורא רוצה לעזור לו, אבל מצד שני, הוא רוצה ליצוק בקול גדול, תפסיק לרחם עליי, אני רואה יותר טוב ממך, תפסיקו לעזור לנו כל הזמן. עכשיו, אני כאילו מרגיש שאנחנו, אנחנו, לא יודעים מה אתם רוצים מאיתנו. ליאת, מה אתם רוצים מאיתנו?
אני חושבת שזה לא אחיד, זה משתנה, תלוי אדם, תלוי סיטואציה, תלוי רגע, ולכן אני חושבת שהדבר הכי פשוט זה לשאול, כן? לשאול, אתה צריך עזרה? לא להיפגע אם אנחנו אומרים לא, כי זה אומר שאנחנו מסתדרים, ולא שאנחנו דוחים.
אבל את... עצם הלשאול, עצם הלשאול זה כבר הפגיעה, כי למה שאני צריך עזרה?
אני לא רואה את זה כפגיעה. אני רואה את זה כמשהו מאוד, לא כמשהו רגשי, אלא כמשהו אינסטרומנטלי. לפעמים אני באמת צריכה עזרה, כן? לפעמים התבלבלתי עם המקל בדרך, מישהו פגש אותי, מישהי פגשה אותי, יצאתי מריכוז רגע והתבלבלתי, טעיתי, קורה. לפעמים אני כן צריכה עזרה בחציית הכביש. לפעמים, וזה דבר אובייקטיבי.
אבל רגע, רק שנייה, ליאת. את שמה לב כמה פעמים אמרת בתוך המשפטים האלה את המילה לפעמים? אני שואל אותך שאלה דוח לפרצוף. אני כאדם מן הצד לא יודע מה זה לפעמים, לא יודע מתי כן מתי לא.
Okay.
בוא תגידי למאזינים מתי כן מתי לא.
אי אפשר לדעת, אין לזה, צר לי לאכזב, אבל אין בזה באמת כלל.
לא, אבל את אומרת שבוודאי לשאול זה לא פוגע?
לשאול זה לא פוגע.
אין שום אדם שיפגע מזה ששואלים אותו?
בוודאי שיש, ואנחנו לא אחראים. מה שאחד המסרים הכי עמוקים שאני רוצה להעביר זה שאנשים לא עשויים מסוכר. גם אנשים עם מוגבלות לא עשויים מסוכר. ולכן יכול להיות שאנשים ייפגעו, יכול להיות גם שאנשים ייפגעו בתקשורת רגילה, לא בתקשורת של אנשים עם מוגבלות.
לא, שם זה קורה הרבה.
אוקיי, אז זה קורה גם כשבין אדם ללא מוגבלות נראית, נקרא לזה, עם אדם עם מוגבלות נראית, אוקיי? ואם האדם עם המוגבלות קם באותו יום עם מצב רוח רע, יצא לרחוב עצבני, יכול להיות שהוא כן ייפגע, או שהוא כן, ולא קרה כלום, כי אין לנו שליטה על הכל.
ואיפה זה מעמיד אותי?
זה מעמיד אתכם לדעתי במקום של עדיין לשאול. אני כן מעודדת את המקום של לשאול, אני כן מאוד, מאוד נהנית, אני יכולה להגיד בכנות, מאוד נהנית, שאני כן יכולה לבקש עזרה ברחוב, לפעמים זאת עזרה שאני לא יכולה בלעדיה, כי כשהכביש, כשיש ראות מאוד לא טובה, אז כמה שאני אלמד ניידות, זה לא יעזור, כי הכביש הזה הוא לא בטיחותי, ואני צריכה עזרה לדעת מתי לחצות, כן? ואם לא היו האנשים שהיו עוזרים לי ברחוב, אז הייתה לי בעיה.
אז את אומרת שלשאול זה בסדר, לשאול זה בסדר.
לשאול זה בסדר גמור.
וגם לקבל כל תשובה זה גם בסדר גמור.
בדיוק.
אוקיי, טוב. אני רוצה להוסיף משהו?
כן, אולי אני אוסיף שהרב שאל איך אני ידע, איך אני האדם הרואה ידע. ואולי האדם הרואה צריך לזכור שכמו ש... כמו שליאת אמרה, שהעברים הם לא אותו דבר, וגם הרואים הם לא אותו דבר, אז התכונות שיש לאדם, הוא לא רק העיוורון שלו. הוא יכול להיות אדם נחמד, ואז הוא יענה תודה רבה, או לא תודה, אני לא זקוק לעזרה. הוא יכול להיות אדם לא נחמד, ואז אולי הוא יתנפל על מי שמציע עזרה. כמו שאדם רואה, יעשה את זה בהקשר אחר של לעקוף תור בסופר, או...
את מרשה לי לתת לך סיפור? כן. בעיני מזעזע, אני רציתי לספר אותו כבר לפני הרבה זמן, אבל לא ידעתי איך לספר אותו מבלי שהוא ישמע נורא רע. אבל עכשיו אתם, מה שנקרא, קוראים לזה בהגה הפרסומית, הרמתם להנחתה. אז אני אספר לכם סיפור על אדם נורא לא נחמד. יום אחד אני עולה במעלה רחוב בעיר שבה אני גר, באלעד, ולקחתי איתי טרמפיסט מבני ברק, כי למה לא? בן אדם גר בשכונה, רוצה להגיע, למה לא לקחת אותו? זה סוג של צרות עין. טוב, באמצע הרחוב אני רואה מרחוק בכביש, אני הרכב הראשון שנוסע, ואני רואה בכביש חפץ גדול באמצע הכביש. החפץ הזה היה עגלת משלוחים מאלומיניום, כנראה מוצר יקר, ולצד זה היה עוד פח כזה של מגבונים, אבל לא חבילה קטנה של כמו שקונים לילדים, אלא מגבוני ניקוי, זה פח גדול, ככה קופסה כזאת גדולה. בקיצור, אני בולם את האוטו, כי אני לא רוצה לעלות עם הרכב על אותה עגלה, על אותו חפץ, ואני מדליק אורות 4, זה נקרא, ועוצר, וככה הרכבים שמאחוריי צריכים להבין שאני עצרתי בכדי להרים משהו מהכביש. אני מבקש ממי שישב לידי אותו טרמפיסט, אם לא קשה לו, לצאת, לקחת את החפץ ולניח בצד המדרכה. הוא מניח את החפץ בצד המדרכה, ואז אני מחבא את אורות 4, נצמד למדרכה, פותח את הפגז' ומכניס את העגלה ואת המגבונים לתוך הרכב שלי. פתאום מגיע רכב מאחוריי, מצפצף בהיסטריה, ומתחיל לצוק עליי, גנב! גנב! מה אתה לוקח דברים שלא שלך? אמרתי לעצמי, אלוקים אדירים, מה קורה פה? אני עוצר את הרכב שלי, לקחת את העגלה הצידה, בכדי שלא ירמסו אותה ושרכבים לא ייפגעו. לאחר מכן אני חושב על מצוות השבת אבידה, ואני אומר, לא תוכל להתעלם, זה מצווה מהתורה. אני אומר, אני רוצה לעשות השבת אבידה. עדיף שאני אקח את זה מאשר שזה יהיה בצד המדרכה, וילדים ישחקו עם זה. ומה אני מקבל מאותו בן אדם? צעקות שאני גנב. ללמדנו שגם אנשים שכאילו אין להם מגבלה פיזית, יכולים להיות רעים מאוד, אגרסיביים מאוד, מאוד לא נעימים, בדיוק כמו שיכולים, אתם אומרים, להיות אדם שהוא לא רואה, והוא קם בבוקר על צד שמאל.
נכון. ואולי לא רק באותו בקר הוא קם על צד שמאל. הוא יכול להיות אדם לא נחמד, כי הוא אדם לא נחמד.
או כי לא נחמד לו. אתם מוכנות לקבל את המשוואה הזאת?
גם, אבל גם כי הוא לא נחמד.
לא רק, כי גם העברים הם לא עשויים מאור אחד.
ובכל זאת, שאלת הפתיחה שאני רציתי לשאול אותך, אז אני אשאל אותך עכשיו שאלת פתיחה, שעה 1:23. האם את חושבת שאנשים שאינם רואים, יש להם יותר בעיות או מחלות או מצוקות נפשיות מאנשים שכן רואים?
אוקיי. אני יכולה להגיד שאין לי תשובה סטטיסטית על כך, אבל זה בהחלט גורם סיכון. וגורמי הסיכון הם בעיקר גורמים חברתיים. אני רוצה לדבר כאן על שני נושאים, אחד מהם דיברנו עליו, זה נושא השידוכים, שקשה למצוא. השני הוא נושא התעסוקה, והסטיגמות שדיברנו עליהם, והחששות המאוד טבעיים הרבה פעמים של אנשים, גורמים לזה שלאנשים עיוורים ולקויי ראייה יהיה גם קשה למצוא תעסוקה, ושיעור העובדים בקרב אנשים לקויי ראייה ועיוורים הוא מאוד נמוך, הכי נמוך דרך אגב לעומת, גם לעומת מגבלות אחרות. כי באמת העיוורון מעורר איזושהי רתיעה מיוחדת.
למה?
אני חושבת שבגלל החוויה של חוסר השליטה שהרב דיבר עליה קודם כשדיברתם על המוזיאון בחולון, דיאלוג בחשיכה, באמת איזושהי הרגשה שאמרו לי כמה מטופלים, הייתי מעדיף, השם ישמור, לסיים את החיים מאשר לא לראות. איכשהו עיוורון מזוהה אצל הרבה אנשים כמוות. כי קודם כל העיוורון הוא חוש עיקרי שמסתמכים עליו, כן? הוא החוש הכי חשוב, ולאנשים קשה להבין איך מסתדרים בלי עיוורון. אני חייבת להגיד משהו על החוויה שבדיאלוג בחשיכה, באמת שהרב תיאר, החדר החשוך שבו מתנסים בהליכה עם מקל ובחוויה של איך להיות עיוורים. מבחינת האנשים הרואים, מבחינתכם, כשאתם נכנסים למקום הזה, אתם נכנסים למקום הזה לגמרי בלי כלים, כן? ברור שמישהו שיחסה את העיניים לעשר דקות, ברור שהוא ירגיש אבוד, לעומת מישהו שזה העולם שלו, כן? נולדתי כך, את זה אני מכירה, רכשתי הרבה כלים והרבה מיומנויות איך להתמודד, זו לא מציאות שנופלת עליי לרגע.
טוב, זה דברים מאוד עמוקים שנדון בהם עוד מעט, אבל יש לנו מאזינים שרוצים לדבר איתנו. בוא נגיד לילה טוב, אני לא יודע למאזין או למאזינה. הלו? הלו?
הלו.
רגע, רק לחבות את הרדיו, כי זה עושה לנו רעשים באוזניים, וזה מאוד לא נעים לנו.
טוב, בסדר.
כן.
יש לי שאלה. אני מוכרח לך ללכת ליועץ. אני מפחדת.
אני לא כל כך שומע ברור. מה את מפחדת?
אני יועץ, אני מוכרח לך ליועץ.
ליועץ?
כן. אני מפחדת.
את פוחדת מללכת ליועץ, או את פוחדת ממה שהוא יגיד לך? את פוחדת מהדרך? ממה את פוחדת? ממה שהוא יגיד לך?
כן.
תגידי לי, ממה את פוחדת יותר? מהסבל שאת סובלת, או ממה שהוא יגיד לך?
מהסבל שאני סובלת.
נו, אז אם את פוחדת יותר מהסבל שאת סובלת, אז אולי כדאי לקפוץ למים, מה שנקרא, וכן ללכת ולשמוע. את יודעת, מקסימום את אומרת לא מתאים לי מה שאתה אומר, ואת הולכת. ככה אני חושב, כי את יודעת, כי אם את באמת קשה לך ואת סובלת, אז למה להמשיך לסבול? עכשיו תראי, אפשר גם ללכת אולי עם הורים, חברים, חברות, בן זוג, עם מישהו.
כן.
בסדר?
כן.
טוב, שיהיה לך המשך לילה טוב.
תודה.
בבקשה. יש לנו עוד מישהו על הקו, רב דוד? לא. טוב. אז ליאת, תשמעי, דיברת על משהו שהוא מאוד מעניין. שוב נדבר על העניין של סט הכלים שלכם יש, שלנו הרואים אין. וזה מאוד מעניין שהמלווה שליוותה אותנו, נעמדנו בחצי גורן עגולה. היינו קבוצה של, אם אני לא טועה, 8 איש. יכול להיות הגיוני? הגיוני. והיא כמובן לא רואה אותנו, ואנחנו היינו צריכים כל אחד להגיד את שמו. זה הכל. קוראים לי אריה מונק. ואז הבא בתור, קוראים לי כך וכך. לאורך כל הסיור, לפי הקול שלנו, היא פשוט זכרה, היא ידע מי מדבר איתה. ואני השתגעתי מזה, אני אומר לעצמי, כשאני יושב, אני מרצה, שנים רבות אני מרצה, ואפילו שאני יושב בכיתות לא מאוד גדולות, אם אין את המדבקה הזאת עם השם של הבן אדם, כמו שיש בחדר סטודנטים, שכל סטודנט שמים לו את המדבקה עם השם, שלא נשכח את השם, אני לא זוכר את השמות של האנשים. אז אני אומר לעצמי, אז מי מוגבל פה? אז זה באמת... כן, רצית לומר משהו?
כן, יש באמת יכולת לזהות קולות, יכולת שמתפתחת, והחושים האחרים מתחדדים.
זה משהו שהוא, אם אנחנו כבר נוגעים בנקודה הזאת, זה משהו שהוא מולד, או זה כמו שאמר הרב נתנאל, כי כשאין לך ברירה, אתה חייב לפתח את החושים האחרים.
אני חושבת שזה גם פרי עבודה. זה גם פרי עבודה. אני יכולה להגיד אישית שהשמיעה שלי הרבה יותר מחודדת מאשר השמיעה של אחרים. בדקנו את זה גם בדציבלים, באמת אני שומעת יותר מאשר שומעים אחרים. אני חושבת שזה בא גם מתוך מקום של לנסות להשלים פערים ולנסות להשלים, בסך הכל יש דברים שאני מפספסת, שאני מחמיצה כשאני לא רואה, ויש איזשהו ניסיון להשיג מידע בדרכים אחרות, ולכן יש ניסיון מתמיד לחדד את השמיעה ולשמוע יותר.
אוקיי, אנחנו כבר נמשיך עם העניין הזה, ואנחנו מאוד רוצים הסקרנות המאוד גדולה שלי לדעת באמת איך אישה שאינה רואה מילדות הגיעה לעובדת סוציאלית קלינית, שזה ודאי תואר שני, אבל יש לנו שיחת טלפון. יש איזה תופעה לפעמים בתוכניות האלה, ואתם מאזינות לתוכנית, ודרך ההזנה אתם גם הגעתם לפה, שאנשים לא יודעים שהתוכנית מתחילה ב-12 וב-1:30 מתחיל הצפה של טלפונים. אז בוא נאמר לילה טוב למאזין מאזינה.
הלו.
שלום וברכה.
כן, אני אגיד שתי דברים בתור עיוורת.
כן.
בעלי הראשונה, זיכרונו לברכה, היה עיוור, והסתדרנו יפה מאוד. הוא נפטר. עכשיו אני מחפשת שידוך שנייה. אני בגיל מבוגרת, אבל בכל זאת אני אינטליגנטית ועצמאית לגמרי. והשטחנים אומרים, את צריכה להסתדר עם המציאות ש... את לא תגבלי בן אדם בריא, אז תשכחי מזה. את צריכה להבין את זה מראש. אתה במציאות מסיימת, וזה מה שיש.
את כועסת על
דבר אני... שני, רק כועסת? אני אסיים, ואז אני אזכור ויהיה לי יותר קל. דבר שני, אני חושבת שהמוזיאון הזה בהולון, הוא באמת גורם נזק לתלמיד העברים, כי כמו שהגברת אמרה, נכנסים לשמה, ולא נותנים לאדם את הכלים איך להתמודד, אז הוא למעשה נמצא באפיבה לה, ואז הוא יוצא, ואז הוא יותר מפחד ממה שהיה לפני שהוא נכנס לשם.
וואו, על זה לא חשבתי. את רואה? הנה, למדתי משהו גדול.
זה גורם לו ממש, במקום שיצא אופטימי, אז הוא אומר, וואו, אם זה חושק, אז הוא יבוא בוי, הוא יגיע לג'די, ומה יהיה, ולפי דעתי זה עושה עוול. אז זה מה שרציתי להגיד על שתי הנושאים האלה.
אוקיי, בוא, אני רוצה לדבר איתך ככה בנושא הראשון. דנו, אני לא יודע אם את שומעת את כל התוכנית, אבל אני משער שכן. דיברנו פה הרבה על האם צריך לכעוס על אמירה כזאת של השדכנים שאומרים, תראי, את מתמודדת עם מגבלה מסוימת, ולמה שאדם שלא מתמודד כביכול עם מגבלה נראית, ירצה לקחת בן אדם עם מגבלה. דנו בזה מקודם ודיברנו בעניין הזה. את כועסת על האנשים?
אבל יש לי הרבה תכונות חוץ מהעיוורון. אני בן אדם מושלם. זה כמו להגיד אדם שהוא גמד, או אדם שהוא מאוד גבוה, או אדם שהוא מאוד עם כל צורה אחרת, אז בגלל שיש לך, הם רק מסתכלים על הפרט היחיד הזה, לא מסתכלים בכלל, לא נותנים לי צ'אנס אפילו להחליט אם אני רוצה. אומרים, תשמעי, אנחנו אפילו לא מציעים לך אנשים שרואים, כי זה המציאות שלך, ותשלימי עם זה כבר.
את יודעת שאני מנסה להבין את זה לעומק, אני כאילו ככה עוצם עיניים ומנסה להתרכז במחשבה, בנקודת האמת הצרופה, האם האמירה הזאת נכונה כן או לא. אני מנסה להבין, כי כשאת אומרת אני אדם מושלם חוץ מזה שאני לא רואה, ואת הזכרת,
אני לא אמרתי שאני מושלם, אמרתי שיש לי מידות אחרות, והם רק מסתכלים על העיוורון וכל היתר הדברים שאני יכול להביא לשידוך, כמו הידע שלי, כמו רמת האינטליגנציה שלי, היכולת שלי, האינטרסים שיש, תחביבים על זה, וכל זה לא בא בחשבון. הם רק מסתכלים על עיוור, וכל מה שמציעים לי זה או שאנשים שהם עיוורים, ולא משנה אם הם 20 שנה יותר ממני, רק בגלל שאני עיוורת, אז אני צריך להתחיל עם עיוור. אם לא עיוור, אז נכה.
רגע, רק שנייה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. את בוודאי לא חושבת שזה חיסרון להתחתן עם עיוור, נכון?
עשיתי את זה פעם אחת.
אוקיי. אוקיי.
אבל אני עכשיו רוצה חיים אחרים. אני רוצה, בגלל שבעלי גם היה חולה, אני רוצה
סוג אחר של חיים. דיברנו, אני זוכר שדיברנו בעבר כבר בשידור.
נכון.
ליאת.
נכון.
ליאת, אני רוצה לשאול אותך, כעובדת סוציאלית שבאמת עוזרת לאנשים להתמודד עם המוגבלות שלהם, אני רוצה לשאול אותך, מה את עונה לאישה מעבר לקו שאומרת, אני לא יכולה להסכים עם העניין הזה, שאנשים רואים רק דבר אחד בי, את העיוורון שלי, במקום לראות אותי כבן אדם, רואים את העיוורון שלי. מה את אומרת לה? איך באמת עוזרים לבן אדם במצוקה הזאת?
אוקיי. אני חושבת שמה שיעזור לנו אולי, וזה באמת תהליך, זה פחות לכעוס על המציאות הזאת. פחות לכעוס על המציאות הזאת מתוך המקום שבאמת לאנשים יש בחירה, וכן לגיטימי בעיניי שמישהו יגיד, אני לא מוכן לצאת עם לפגוש מישהי שהיא לא רואה, כן? אני חושבת שגם אם זה נובע מתוך מוגבלות שלו, כן? אז בואו נסתכל עליו בחמלה ונגיד, מבחינתו זה לא מתאים לו, זה אתגר גדול מדי, זה כמו שמבחינתי לא מתאים, או שאני לא יכולה להתמודד, או לא יכולה להכיל הצעות שידוך מסוימות.
את שומעת מה היא אומרת לך? משהו מאוד מעניין.
אני לא יודעת אם זה ככה מדבר אלייך.
כן, אבל מה שאני לא מוכן לקבל, שהשתכנים אפילו סוגרים את הדלת, הם לא יציעו לי אפילו אופציות כאלה.
כי הם אנשים קטנים.
אני הייתי מעדיפה שהבן אדם עצמו יגיד לי, או לפחות תפגש אותי פעם אחת, ואולי תשנה את התפיסה שלך, לפני שלגמרי אפילו לא מעלים עצות כאלה על השולחן, כי הם יגידו מראש, זה עבוד מראש, לפחות תן לאדם אופציות להכיר אותי, ואולי הוא ישנה את התפיסה שלו.
כי הם אנשים קטנים.
אני מסכימה איתך, צריך הרבה עזה.
הם אנשים קטנים. הם אנשים קטנים.
אבל הבעיה שבעולם החרדי, אם אתה לא הולך דרך השתכנים, אתה בחוץ. והבעיה שהשתכנים, עם כל הכבוד להם, הם אם אני אספר לך מה שהוציאו לי, אני בת 61, הוציאו לי אנשים שהם עיוורים בין 75, סליחה. או אנשים שרמת שכל נמוך, אבל עיקר תסתדרי איתו, יהיו אדם פשוט ואת אינטליגנטית, אבל מה את רוצה? את עיוורת. אז סליחה, אני חושבת שבעולם השטחנים יש הרבה מה לשפר, ואולי צריך לעשות סדנאות לשטחנים ושטחניות.
אבל אולי באמת יכולה לקום, אבל רגע, אולי באמת יכולה לקום, כי בואי נגיד לך, את יודעת, אני יותר צעיר ממך בכמה שנים, אבל מכיר את החיים, אוהו, 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 איך שאני מכיר את החיים.
אני גם כן, אני עברתי לא דבר אחד או שתיים בחיים שלי.
ברור לי, ברור לי, ותשמעי מה אני רוצה לומר.
אני אומר שבעולם החרדי, בשביל עיוורים, זה קשה מאוד.
אבל אני רוצה רגע לשאול שאלה, את יודעת?
הדעות הקדומות עדיין מובחת.
ברור, הסטיגמה היא מטורפת, ואנחנו עוד מעט נדבר על זה אחרי הפרסומות, אבל אני רוצה לומר לך דבר כזה. יש היום בציבור באמת קבוצות אינטרסים, ומישהו פעם שאל אותי, למה אתה עובד עם חולי נפש? יש לך מישהו במשפחה שהוא חולי נפש? אמרתי לו, החולי נפש היחיד זה אני, שאני מוכן להקריב למען אנשים שכל כך סובלים. הייתי יכול להיות מנהל חברה גדול וגם להיות עשיר גדול היום, ואת כל הכוחות שלי אני שם בפרויקט שאבא שלי פתח. עכשיו תראי, אני יודע למשל שמי שכותב את הספרי ברייל, או מי שהקים ספריות לאנשים שאינם רואים, זה לא בא מתוך, את יודעת, פילנטרופיה של מישהו, זה בא מתוך צורך, מתוך האוכלוסייה שאינה רואה. ואני אומר, אולי באמת גם את הנושא הזה של מיזם לשידוכים לאנשים שהם בעלי מוגבלות ראייה, זה משהו שצריך לבוא מתוך הקהילה, צריך למצוא דרך איך להפגיש בין אותם אנשים, בלי מה שמוגדר כטויבס גשפטן, בלי, איך אומרים את זה?
אבל אני אומר, מי שעיוורת או עיוור שבצע אדם שרואה, אין לו סיכוי היום בעולם החרדי. הם בכלל לא מעלים עצות כאלה על השולחן. זה הטענה שלי.
עדינה לא מסכימה איתך.
אני רק רוצה להגיד שהמילים המוחלטות של אין סיכוי, באמת סוגרים את הדלת, כי אם אנחנו רוצים שיהיה סיכוי, אז כמו שרואים, חשוב טוב יהיה טוב.
זה מה שהשטחניות אומרים.
אז אני רוצה...
מה התחתנתי עם אדם שרואה, אז היה לך מזל, כי השטחנים שאני פגשתי איתם, לא אחד או שתיים, אמרו, תשכחי מזה.
אז אני לא יודעת אם זה עניין של מזל.
וגם אמרו את זה לבעלי, זיכרונו לברכה, אפילו אמרו לו, את לא תתחתן אף פעם. הברורות בשוק השטחנים זה פשוט לא יומן כי יסופר, ומי שלא עבר את זה לא מבין בכלל כמה זה עמוק.
אני חושבת שבהחלט עברתי את זה. אם את הזכרת עניין של להציע לנו אנשים שהם יכולת קוגניטיבית נמוכה, רמה שכלית נמוכה, אני בהחלט חוויתי את זה, ובתור אדם שחזר בתשובה לפני הרבה מאוד שנים, אני גם הייתי מאוד בשוק מזה ומושפלת מזה, אני לא הכרתי את זה. זאת אומרת, החוזרים בתשובה שבאים מהעולם החילוני, שאדם יכול לפגוש אדם אחר באיזושהי סיטואציה ולהכיר, וכשמכירים, אז כמו, איי, רגע, באמת, כמו שאמרנו מקודם, לראות את המעבר, באמת, כמו שליאת אמרה, אפשר להבין את זה שזה לא קיים, כי יש איזשהו ריבוע. מה הגיל? אוקיי, בוא נמצא גיל דומה. מה מוצא או כל מיני דברים כאלה. ואחד מהם זה נכות, כן או לא. אבל מי שיכול לראות מעבר, אז באמת רואה מעבר. אני יכולה להגיד שפשוט למדתי באיזושהי מדרשייה. כבר לא כחוזרת בתשובה, כבר כחרדית, והייתה שם גם אישה חרדית שלמדה. ואחר כך היא אמרה לי, אני הקמתי שידוכים רק בגללך. או רק בשבילך. והיא... באמת הכירה לי מישהו שהיה שם בן בית, שחזר יחסית איתם בתשובה, וכשהציע לו אותי, הוא היה אדם בריא, הוא אמר לה, nobody perfect, אף אחד לא מושלם. מצד שני, כשסיפרתי, כשאני עומדת להתחתן באיזשהו מסגרת שעבדתי, אז מישהו אמר לי, לא יכול להיות, בעולם החרדי בטוח יש לו משהו. לא יכול להיות.
פשוט עוד לא
גילית
את זה, כן.
כן. והיא חקרה וחקרה וחקרה, ואז אמרתי לה שבעלי הוא אדם גרוש. אמר לי, את רואה? אמרתי, רגע, את באמת ציפית שבגיל מעל 30 אני אחפש דווקא רווק? אני חושבת שרווק בגיל הזה לא בטוח שכל בסדר אצלו. אני חושבת שזה יתרון, לא שזה חיסרון. ואני בהחלט אומרת את זה. מבחינתי, אדם שעבר התנסות, ולא אדם שלא יודע מה זה ניסויים, ולא יודע מה זה בית, ולא יודע אז להעריך את המעבר, כמו שאמרנו, אז, אז זה לא הגיוני.
אז יצאת נזכרת.
כן.
טוב, מאזינה יקרה, פה אנחנו חייבים...
כן, בסדר, תודה רבה, ועל הנקודה השנייה, רק על המוזיאון, אני חושב זה...
כן, זה אמרת ואין לי מה להשיב, זה באמת הערת את עינינו בעניין הזה. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים, רצים להפסקת פרסומות, ומיד, מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. יותר ויותר ישראלים בוחרים בדלתות חמדיה, חברת דלתות הפנים עם המבחר הגדול ביותר בישראל.
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
ערב מתן תורה, מבצע מיוחד בבטן חלקנו להגדלת כבוד התורה. 5 דקות לימוד ביום ויש לכם חלק. מזמינים ספרון לימוד חווייתי חינם עם משנה, גמרא והלכה, המחולק בחודש זה עם תפילת השלה, ושמכם יוזכר על קבר השלה בערב ראש חודש סיוון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3029, ותן חלקנו חוויה רוחנית מרגשת. כוכבית 3029.
תמיד חלמת להיות אחות? בואי ללמוד בלניאדו, בית הספר לאחיות הוותיק ביותר בציבור החרדי. לימודים באוויר החרדית, תמיכה מקצועית של מרכז רפואי גדול, תואר אקדמי מהמרכז האקדמי רופין, ולמתאימות, השמה בעבודה. הרשמי עכשיו בטלפון 09-860-4778.
דוקטור, אני חייב הלוואה.
הלוואה? אז למה באת אליי?
כי אני פוחד ללכת לבנק שלי.
הבנתי, אתה סובל מבנקופוביה. תנוח בבית, ואני רושם לך את הטלפון ואת כתובת האתר של בנק ירושלים.
לקוחות כל הבנקים, הלוואה עד 60,000 שקלים מחכה לכם עכשיו באחד מסניפי בנק ירושלים. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5727. בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
דאצ'יה לוג'י, רכב 7 מקומות שיש בו את כל מה שהמשפחה שלכם צריכה. מרווחת לכולם ותא מטען ענק. במחיר הכי משתלם בישראל. מ-99,490 שקלים. דאצ'יה, כוכבית 5755.
אתה, כן כן, אתה. תמיד חלמת לעבוד במשרד פרסום מוביל, לבנות קמפיינים מנצחים, לעשות יחסי ציבור לחברות המובילות במשק או בתחום הפוליטי? שלום, כאן איתן דופקין, מנהל השלוחה החרדית של הבית ספר בבני ברק. בוא ללמוד פרסום ויחסי ציבור בבית ספר, בית הספר של איגוד חברות הפרסום. הזדרז להירשם.
לקביעת פגישת ייעוץ אישי תתקשרו עכשיו 03-579-2111. מלגות לזכאים 03-579-2111. הבית ספר של חברות הפרסום.
כמה זמן אתה מחפש לקנות או לשכור דירה? לא נמאס? צלצל עוד היום ללוח הארץ, מאגר דירות ענק בכל הארץ בלי דמי תיווך. רק החודש רכישת מינוי במבצע ללקוחות הרדיו. לוח הארץ, דירות, כלי רכב, יד שתיים, דרושים ועוד. חייגו עכשיו 03-85-2. 03-85-2.
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
תחרות עוגת שבועות המיוחדת מבית פיצלה בעיצומה. חושבת שבידך המתכון המושלם? רוצה לזכות בסופש זוגי וב-1,800 שקלים במזומן? שלחי את מתכון עוגת השבועות שלך כבר עכשיו לאתר כל חי או לפקס 03-578-5541. ואולי את תהי הזוכה החגיגית.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אנחנו עם תוכנית כל כך מרתקת, כל כך מעניינת, שאנחנו ממש לא נזקקים לשים הרבה שירים בשביל להעביר את הזמן, וזה ברוך השם ככה במרבית התוכניות, אבל היום יש לנו באמת תוכנית מיוחדת, והייתי רוצה את ה-10-15 דקות שנותרו לנו קצת פחות, לדבר על נושא שבעיני אני חושב שלשמו התכנסנו, וקצת ככה היו מאזינים שדיברו, אז קצת סטינו מהנושאים. אני רוצה לשאול שוב אותך ליאת, כעובדת סוציאלית קלינית, בואי תאמרי לי, כמובן לדינה תוכלי להצטרף, אבל אני רוצה קודם לשמוע מליאת, איך, וזו שאלה ככה, שאלה נורא סגורה, איך מגדלים ילד עיוור להיות עם גב זקוף, עם יכולת להגיד, אני אחלה בן אדם, הכי טוב בעולם, אבל עם מגבלה קטנה. איך עושים את זה? איך? רגע, אני צריך לפתוח לך את המיקרופון, הנה מגבלה שלי. כן, פתוח.
אוקיי, אז קודם כל חלק מהתשובה נמצאת כבר בשאלה שלכם. באמת שמים את הדברים בפרופורציה, ומראים לו גם את החוזקות שלו, ואת היכולות שלו, ואת הדברים שבהם הוא טוב, ומראים לו את כל המפה, שבתוכה יש גם נקודה קטנה שהיא המוגבלות. כן? ולא איזושהי מוגבלות שמאפילה על כל החיים.
אני חייב לקטוע אותך ולשאול, יכול להיות שאנחנו, אנחנו זה אנשים שלא מוגבלים לכאורה באותה מגבלה שאת מוגבלת בה, שאנחנו תופסים את המגבלה הזאת הרבה יותר קטסטרופלי ממה שזה באמת? יכול להיות שאת, כמו שאת אומרת, נולדתי עם זה, גדלתי לתוך זה, זה לא, כאילו, ביג דיל, מה זה להיות עיוור בכלל? מה הקושי?
מאוד יכול להיות, יש קושי, בוודאי שיש קושי. יש קשיים טכניים, יש קשיים של נגישות, יש, אבל אני חושבת שזה קשה גם לחברה באמת, אבל בעיקר להורים. כי להורים זאת באמת נקודה מאוד רגישה. הורים רואים את הילד שלהם מתקשה לעשות משהו. הורים רואים את הילד שלהם עושה דברים הרבה יותר לאט מאחרים. באופן טבעי מתעוררים בהם איזה שהם רגשות של חמלה, זה הילד שלהם, כן? כל כך קשה לו, והרגש הכי טבעי בעולם, ובאמת אני חושבת שזה הרגש הכי טבעי בעולם, הוא לעזור לו, הוא להגיד, בוא אני אעזור לך, אני אעשה במקומך, אני אקל עליך. הייתה אימא שאמרה לי, אני אקל עליו כמה שאני אוכל, עד שהוא יגיע לגיל 18.
ומה אז יקרה? בגיל 18 התחיל לראות. מה אז יקרה?
זאת בדיוק השאלה. זאת בדיוק השאלה. לפעמים קשה לאמץ את הראייה הזאת לטווח ארוך, אבל בעצם אנחנו לא מבינים שעל ידי זה אנחנו משאירים את הילד בעצם חסר כלים. וברגע שאנחנו עוזרים לו, זה אולי עוזר לו לאותו רגע, אבל בעצם זה משאיר אותו קטן. זה משאיר אותו קטן כל הזמן, זה משאיר אותו באיזושהי תחושה שהוא לא יכול, שהמבוגרים הגדולים הם בעלי היכולת, ושהוא לא יכול לעשות שום דבר. וכמו שאנחנו יודעים, בשביל כל דבר שאנחנו נדרשים או צריכים להשיג בעולם הזה, הוא דורש מאיתנו תחושה של יכולת. כשאנחנו הולכים לרעיון עבודה, כשאנחנו הולכים לפגישת שידוכים, אנחנו צריכים לזה הרבה מאוד ביטחון. ואם אין את חוש חוט השדרה הזה מהילדות, זה קשה לבנות אותו אחר כך. אפשר לבנות אותו אחר כך, אבל הרבה יותר טוב שיש את הבסיס הזה מהילדות.
אני יותר פסימי, אני אומר אפשר לבנות אותו אחר כך.
אפשר לבנות קצת.
את תראי, אני אמון על הפסוק חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. אני חושב שבאמת, את יודעת גם, יש שאלה חילונית כזאת, באיזה ארוגה גדלת?
כן.
אני מאמין שבאמת ילד שלא מאמנים לו את השריר הזה של המסוגלות, של היכולת, של הביטחון העצמי, של הערכה העצמית, מאוד קשה לבנות את זה בעתיד. אני מכיר הרבה אנשים מרוסקים, כי בילדות, כמו שאת אומרת, היה להם או תהליך של overprotected, כאילו מוגנות יתר, הגנו עליהם, וכל הזמן כאילו שידרו להם, אתה מסכן, אתה לא יכול. ולכן הם באמת לא פיתחו את השריר הזה של המסוגלות, והם גדלו כאלה נחנחים, לא יוצלחים, אני לא יודע איך לקרוא לזה.
אני מאוד יכולה להתחבר למה שהרב אומר, זה מאוד מזכיר לי את מה שהרב אמר באחת התוכניות על אותו בחור שאף פעם בעצם לא שמע לא, וכשאמרו לו לא בשידוכים, בלי קשר למוגבלות, פשוט לא ידע להתמודד עם זה.
למה זה לא מוגבלות? זה מוגבלות.
כן, נכון.
זה כמו שאתם אמרתם כל כך יפה, זה מוגבלות בלתי נראית.
נכון. ואני יכולה להגיד שאחד הדברים שאני בתור מורה שמשלבת ילדים לקויי ראייה ועיוורים במסגרות רגילות לחלוטין, כי האמונה היא שבעצם ילד, אם יש לו רק עיוורון או לקות ראייה, הוא בעצם ילד בריא. מבחינה שכלית, אין שום סיבה שהוא לא ילמד במסגרת ליד הבית. ואחד הדברים שאני עובדת בעיקר זה עם ילדים יותר גדולים, מכיתות ו-ז' ומעלה, ואני תמיד מדברת עם ההורים על אחרי. תמיד אני גם, כשאני מלמדת מורות מתחילות, אני אומרת, תמיד צריך להסתכל שלב אחד או שניים קדימה. לא על היום, אלא איך זה יהיה בסמינר, בישיבה, בניסויים. ואם אנחנו בעצם לא נותנים לילד את ה, כמו שליאת אמרה, את הזכות אפילו, להתנסות ב כל פעילות של תפקיד בבית, כל פעילות של עשייה, בעצם לא ידעו לעשות את זה אחר כך.
ברור, כי אם התירוץ הוא עיוור, אז הוא לא יכול.
נכון.
אז מכל מלאכות הבית הוא פטור. הוא לא יכול לשטוף כלים, והוא לא יכול לעשות ספונג'ה, והוא לא יכול לסדר את השולחן, והוא לא יכול לבשל, והוא גודל לא יכול.
נכון, נכון. ובהחלט זה דבר מאוד משמעותי, ואחד הדברים שאני עושה עם ילדים, גם זה להגיד להם איך זה נראה. אני, כמו שאמרת, אני עובדת גם עם ילדים, עם נערות, עם נכות פיזית, בעקבות מוגבלות מוטורית, ואני, הייתה בחורה אחת שאמרה, בסדר, יהיה לפיליפינית, היא תעשה בשבילי. ואני אמרתי לה, אוקיי, וכשאת נוסעת במונית, ואת לא יודעת את הדרך, כי... מה זאת אומרת? מה זה משנה איך נהג נוסע? את יודעת שנהג יכול לנסוע בדרך סיבובית ולקחת יותר כסף? מה, באמת? למה לא? ואני מנסה להראות את החשיבות שלנו לשלוט על החיים שלנו. ואותו דבר כעיוור. אני יכול לקבל עזרה, אבל, ואני תמיד אומרת את זה לתלמידים, זה בסדר גמור אם את בוחרת שבבית, נגיד, יהיה משהו שאת עושה, ומשהו שמישהו אחר עושה, או אפילו בבית של ההורים. בתנאי שאת יודעת לעשות אותו. כי גם אני, בתור אדם, בלי קשר לאם מוגבלות או לא מוגבלות בזוגיות שלנו, כל אחד מוצא לעצמו את התחום שבו הוא...
יותר טוב,
יותר פחות טוב. יותר טוב, פחות טוב, עושה, פחות עושה. אבל זה לא אומר שאני לא יודעת לעשות אם אני אהיה שם לבד.
אוקיי, אז המסקנה היא שהנפש של האנשים שאינם רואים, אמורה להיות נפש יותר בריאה. ליאת,
למה?
נכון? כי הם מאמנים את השריר הזה של, של ההתמודדות כל הזמן. מה של, יכול להיות של ילד מפונק שלא מוגבל, הוא לא נדרש לאמן.
אני לא בטוחה ש... קודם כל לא כולם מאמנים את השריר הזה, ואני חושבת שיש מחיר, אני מסכימה עם, עם מה שנאמר פה על המקום הזה שמאוד חשוב הבסיס של ליצור, לנטוע בילד את התחושה שהוא יכול, אבל אני חושבת שגם הרבה יכול לעשות למרות, זאת אומרת, ילד של, ולא כולם עושים את זה, אבל ילד שכן עבר איזושהי הגנת יתר ולא אפשרו לו, וצמח למרות, כן? ולמנגנון הזה של למרות גם לא יש מחירים. לא יהיה לנו זמן להיכנס לזה.
אז בואי תאמרי לי, איך את, ושוב, עצם השאלה היא שאלה כפרנית, אבל אני מבטיח לך שהמאזינים שואלים את זה. כי לא יעזור, אנחנו צריכים פה תוכנית של מאות שעות, בשביל לשכנע את המאזינים שהשאלה שאני עכשיו עומד לשאול, היא שאלה כפרנית. אז איך את הגעת להיות עובדת סוציאלית, שזה לימודים לא פשוטים של 3 שנים, ואחרי זה עובדת סוציאלית תואר שני, עובדת סוציאלית קלינית, איך הגעת לזה? עם המגבלה שלך. הרי באוניברסיטה אני לא יודע כמה נגישות יש, ויש חומרים, וצריך לקרוא, ואיך עושים את זה?
אוקיי, איך הגעתי מבחינה טכנית?
לא, איך הגעת לזה?
אוקיי, אוקיי. הקריאו לי הרבה חומר, באמת לא הספקנו לגעת בטכנולוגיה, אני אומר במשפט שיש, כיום יש תוכנות מדברות, והנגישות למידע היא הרבה יותר גדולה ממה שהייתה בתקופה שאני למדתי. בתקופה שאני למדתי, זה היה עוד לפני התשובה שלי, הייתי יושבת הרבה עם סטודנטים שהיו מקרים לי את החומר, היו סטודנטים שזכאים למלגה, והם אלה שעזרו לי.
רגע, הם הקריאו לך את החומר ואת צריכה...
הם הקריאו לי את החומר.
בזיכרון שלך לזכור את כל הדבר הזה.
לא, הם הקליטו לי. הם הקליטו לי את החומר.
ואז את שומעת את זה שוב ושוב ושוב?
ואז שמעתי את זה שוב ושוב.
אוקיי, ומה אם למשל דברים ויזואליים כמו גרפים או כל מיני דברים שמלמדים אותם בתוך, הרי יש המון, תדעת, סטטיסטיקה.
סטטיסטיקה, כן. אני חייבת להגיד שהיה לי, זאת באמת הייתה השגחה פרטית, הייתה לי מרצה מאוד מוכשרת לסטטיסטיקה, שהייתה מסוגלת לתאר טוב, וכשהייתה לי שאלה בכיתה, היא הייתה יודעת להגיד האם זאת שאלה שנובעת מזה שאני לא מבינה את החומר, ואז היא הייתה מסבירה לי, או זה נובע מזה מהמגבלה. כן, ואז הייתה יפה. אומרת לי שיסבירו לך את הטבלה.
הבנתי. יפה, יפה. אוקיי.
גם יש כמובן דרך להבליט דברים, זאת אומרת שאפשר להראות במישוש דברים מסוימים. יש את הטכנולוגיה שלי, את הזכירה, מנוע דיבור למשל. זאת אומרת, היום אם שולחים לליאת קובץ וורד, בעצם... תוכנה מקריאה לה את זה.
כן, מה, יש את זה בכל וורד, בכל נגישות, יש את זה באמת... טוב, אני רוצה לדבר ממש, יש לנו דקה לדבר על העניין הזה, למרות שהתוכנית באמת ככה מרתקת ומאוד מאוד מעניינת. נגענו ככה באמת בנקודות של תיווך ויוזמה, ככה אנחנו, אם אנחנו מבקשים לשאול, לא דיברנו על נושא של תעסוקה. את היום מועסקת?
אני?
כן?
אני כיום מרצה באורנים, במכללת אורנים, לחינוך מיוחד, ומטפלת באופן פרטי בטלפון. ולא מועסקת באופן ציבורי. אחת הסיבות היא באמת שמאוד קשה למצוא.
טוב, טוב, אני שומע, מאוד מעניין אותי, האם מטופלים שזקוקים לטיפול, תהיה להם מגבלה לקבל את זה מאדם שאינו רואה? האם...
אוקיי, אני יכולה להגיד שעבור חלק יש הרבה יתרונות. קודם כל אני מטפלת גם בטלפון, וזה יכול להקל על אנשים גם מבחינת הנגישות, אבל גם מבחינת המקום הזה שלא רואים אותם, כן? אני לא רואה אותם גם כשאני עומדת מולם, אבל מבחינתם יש לפעמים הרגשה של לא כל תנועה שלי תנותח ותפורש, ויש לי קצת יותר חופש.
וואו.
יש אנשים שזה עוזר להם.
וואו, זה, הנה, זה למשל אחד הדברים ש... שלא, הציבור הרחב לא חושב עליו, על המעלות של, של מטפל שלא רואה, אז הוא באמת לא כל תחושה שלך. מצד שני, כמטפל אתה צריכה לפתח בטח חושים מאוד מאוד חדים, כי אני יכול לומר לך שאנשים רבים שרוצים לדבר איתי בפגישות, אני אומר להם שאין לי זמן וכו' וכו', ואז בטלפון, אבל אני יודע את האמת בתוך ליבי, שאין דבר יותר טוב מלשבת מול מטופל, ואני תמיד אומר, כיועץ, לא כמטפל, שכשאני יושב ושואל שאלה, עוד לפני שהבן אדם אמר את התשובה, אני כבר מבין איפה שמתי אותו בזה ששאלתי אותו את אותה שאלה, לפי שפת הגוף שלו אני מבין, אז זה למשל אחד החוזקות שיש לי, מה את משתמשת במקום?
אינטונציה, אינטונציה של הקול, שהיא באמת מאוד מאוד מתפתחת, גם כמטפלת וגם כמישהי שמסתובבת בעולם הזה כלא רואה.
ואיך בן אדם שלא משתף פעולה בטיפול ושותק, אדם שככה שתקן?
אז נשארים בשתיקות, מדברים על השתיקות.
טוב, זו תוכנית מרתקת שלצערי הרב מאוד הגיע לסיומה.
אני אשמח רק לתת אם אפשר את הטלפון שלי, אם יש שאלות ספציפיות.
זה אני אשמח לעשות.
בשמחה.
את בוא תאמרי לי את זה פעם אחת, כי הזיכרון שלי לא יהיה כזה טוב ואני אקריא אותו יותר מפעם אחת,
052-8-770-951.
טוב, אז למי שיש שאלות לליאת, למי שיש רעיונות, באמת בחורה מדהימה עם יכולות גבוהות מאוד, ויש איזה שהן הצעות ככה שהן ראויות ומכבדות, אז 052-8-770-951. 052-870-951, תעשו את החסד ואל תתקשרו בשעות לא הגיוניות.
כן, זה יעזור, בעיקר שטכנית אני לא יכולה לכבות את הפלאפון.
כן, לעשות צדק ולא להתקשר בשעות שהן אינם הגיוניות. תודה לכן מאוד על זה שהצעתם לי, שאתם מבקשות לבוא פה לתוכנית. אני גאה בתוכנית שלי שבאמת שומעים אותה ורוצים להתחבר. נהניתי כמו שלא נהניתי בהרבה מאוד תוכניות, ובצדק, לא בחסד. תודה לך עדינה.
תודה רבה.
נוח, ותודה לליאת מנספלד. אמרתי את זה נכון?
כן, מצוין.
אמרתי את זה נכון?
תודה רבה לכם. ובעזרת
השם, בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, עד ראש השנה, השנה, את באה לפה לאולפן, בעזרת השם, אם... בעלך לעתיד לעשות תוכנית נוספת.
אמן, כן יהי רצון.
לילה טוב, מאזינים יקרים, ונתראה בעזרת השם בשבוע הבא. זה שבועות, אז עוד שבוע אחרי זה. כל טוב וליל מנוחה.